חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
יום רביעי, 24 במאי, ונמנענו מהיסטוריה. כמעט, 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 בפעם הראשונה בהיסטוריה של ה-NBA, של הפלייאוף, שני הגמרים האזוריים הסתיימו בסוויפ, שאני לא יודע אם זה טוב או רע, זאת אומרת, מה הנתון הזה אומר בכלל, כי בסך הכל שתי הסדרות, גם לפני המשחק הרביעי בסדרה של מיאמי ובוסטון, היו מעניינות, אבל אין היסטוריה, לפחות לא בשנה הזאת, אולי בעתיד. מה שכן יש זה טופר ג'ובה גרוס, שמצטרף אליי כאן לפרק ש... יש לנו הרבה מאוד דברים לדבר עליו, עליהם. בוא.
מה קורה, דוגו?
אני מעולה, איך אתה?
בסדר.
לפני הכל, התאמת בגדים מושלמת.
כן, כן, התאמת בגדים מושלמת, עבודה יפה, גם מתאימה לחסימה מפורסמת מהמגמר המזרח לפני... בבואה.
לא תיאמנו, אני באתי עם חולצה של טייטום, ג'ובה בא עם חולצה של אדבאיו, אם לא הבנתם כבר...
לגמרי.
את החסימה של גמר המזרח.
אבל מה שמטריד אותי זה מה ששאלתי אותך במסדרון, ואני חושב שצריך להתחיל עם זה. באותו יום שדנבר נגיץ מעפילה בראשונה בהיסטוריה שלה לגמר ה-NBA, קרמלו אנטוני מודיע על פרישה מכדורסל.
ואומרים לנו שה-NBA לא מתוסרטת.
כן. קרמלו אנטוני ששיחק בדנבר, שיחק עם הגופיה מספר 15. היום בדנבר משחק ניקולה יוקיץ' עם גופיה מספר 15. נניח שדנבר וקרמלו שהיה שם איזה משהו משלימים, ובעונה הבאה איפשהו בפברואר-מרץ, מחליטים להפריש את הגופייה של קרמלו מספר 15 לתקרת האולם. מה עושים עם יוקיץ'?
תקדים. פעם ראשונה שתי גופיות.
הוא יכול להמשיך לשחק?
הוא ממשיך לשחק, אף אחד לא לוקח לו
גופייה. האמת שאני לא יודע אם יש... אני חושב שיש תקדים לזה שגופייה הופרשה ושיחקו, כי אני זוכר כל מיני כאלה שביקשו רשות והסכימו. אז עם זה אני עוד יכול לחיות.
לא, עזוב שיחקו, הם הצלחו בסופו של דבר לתלות גם את הגופייה של יוקיץ', מתי ש...
פעמיים 15?
גם אם הוא פורש מחר.
זה לא טיפשי. זה לא קובי עם 8 ו-24.
תראה, קרמלו אנטוני הוא שחקן מרגש בעיניי, אוקיי? שחקן שהוא מיסאנדרסטוד בצורה מסוימת. אני תמיד הייתי בעדו, אני לא הבנתי אף פעם את הביקורות כלפיו, גם לא הבנתי את החוסר יכולת שלו לעשות איזה שהן התאמות מסוימות, ואולי הקונפליקט היחיד זה באמת החשיבות העצמית הזאת, שאתה זוכר כמובן את העונה שעבר לו קלום הסיטי, ובמסיבת עיתונאים לפני, מישהו שאל אותו אם הוא עלה מהספסל, והוא נקרא מצחוק וכאלה. אז היה לו קשה לעשות את ההתאמה הזאת, אבל חוץ מזה הוא היה בן אדם מאוד מאוד חיובי לליגה הזאת, לבננה בוט, החבורה הזאת, ייצג אותה בכבוד בהרבה מאוד מקרים, כולל למען דברים של הקהילה, וזהו, הוא קיבל הרבה מאוד צינה בשנים האחרונות שלו בליגה.
תראה, צריך לחלק את זה לשני חלקים. היה את החלק עם הביקורות היותר מקצועיות בתקופה בניו יורק, אחרי שנתיים מוצלחות ב-2012 וב-2013, אמר ומייק דנטוני, והיה שם איזה עניין, והביקורות, שוב, כל עוד הם היו באזור הכדורסל, לא מוסר, לא מנהיג, לוקח תמיד זריקות וכאלה, וזה עוד היה בסדר, מובן, הרבה שחקנים מקבלים ביקורות שהם סופרסטרים כל כך גדולים, ולא מצליחים להביא בטח במקום כמו ניו יורק את הקבוצה על הפסגות שהיא מצפה להגיע. החלק השני, שבו הוא הפך לווטרן הזה, הוא באמת, הוא חטף כפה. הוא לא הבין. תראה, אני זוכר את הרעיון שלו אצל סטיבן אי סמית במהלך השנה ורבע שהוא היה בלי קבוצה. ושאתה שומע אותו...
אחרי שהוא התחיל את אותו עונה ביוסטון, ואחרי עשרה המשחקים החליטו שהוא הבעיה.
נכון. והוא מדבר, והוא מסביר, ואתה יודע מה? שאתה שומע אותו מבודד, גם אם הוא עשה דברים, זה נשמע הגיוני, שחקן בסדר גודל הזה שמגיע לקבוצה. אם אתה בקיץ אומר לו שהוא עולה מהספסל, לפני שהוא מוצג, לפני שהוא חותם, אם גם אחרי שהוא אמרת לו הוא בא ומתנהג ככה, אז כל ביקורת היא לגיטימית. אבל אם זה משהו שמעולם לא אמרת לו, וזה מתחיל כזה, אתה יודע, להיות רק נרטיב שנבנה בתקשורת, אז אני איכשהו מבין, התגובה הייתה מיותרת. זה היה יותר צחקוק של חוסר מבוכה, הוא גם אמר לו לפי, שזה היה פול ג'ורג' שהיה שם בצד או מאחורה, הם שואלים אותי, כי אחרי זה ראינו שהוא חזר מהגלות, נקרא לזה, לפורטלנד וללייקרס. אתה לא ראית ושמעת שום ציוץ או בעיה, דמיאן לילארד וסי-ג'י מקולום השתפכו על קרמלו אנטוני, שקבע תקדים ששני שחקנים מספר 0 משחקים, 1-0, 1-0-0 בפורטלנד. שהוא הגיע ללייקרס מעבר לעובדה שחבר של לברון, זוכר תחילת העונה, הוא לא החתיק כמעט בבית. זאת אומרת, היה איזה משהו מאוד נקודתי באוקלאומה וביוסטון, בשנתיים האלה של חוסר ציפיות, חוסר הבנה, אולי גם התנהגות שלו, אני לא מנקה אותו מזה, ששם הביקורת הלכה והתגברה בצורה די מיותרת.
והרסה לו את סוף הקריירה.
כן?
כי אם הוא לא שחק כדורסל בשנה האחרונה, ואגב, זה ייקח אותי, זאת אומרת, אנחנו נתפזר פה, כן? בכלל לא חשבתי שנתחיל את הפודקאסטים לדבר על קרמלו אנטוני, אבל זה לוקח אותי לפודקאסט של דרימון גרין שדיבר על טריסטן תומפסון, ונגיע כן. כמובן ללייקרס ולנאגץ, הדקות של טריסטן תומפסון במשחק האחרון בסדרה, וזה שהוא היה דומיננטי, ושהוא השפיע בצורה מסוימת, וזה שהשחקנים הוא גם, לדעתי, בסאבטקסט של הדברים שלו, העביר ביקורת על ג'ה מורנט, שגם כאן אולי אנחנו יכולים לפתוח סוגריים על משהו שקורה בשעות האחרונות. אבל זאת הייתה הביקורת שלו, אני די בטוח בזה. הוא דיבר על זה שאין שחקנים שהם מנהיגים, שהם יודעים לתרום, שהם יודעים להוביל, לחנך שחקנים צעירים בליגה, ובגלל זה המצב נראה כמו שהוא נראה עכשיו.
אבל גם הוא מגזים. יש פשוט שחקנים שהם לא מנהיגים. אתה יודע, הדוגמה הכי טובה לזה בעיניי, קוואי לנארד. קוואי לנארד שחקן אדיר. קח את כל העונות האחרונות, אתה באמת לא פעם ולא פעמיים הזכרת אותו, אתה ואנחנו וכולם בשיח של הגדולים הכי גדולים שיש. והוא יכול לעשות את זה. אבל אם יש משהו שברור גם על קוואי לנארד מעבר לגדולה שלו בהגנה, בהתקפה ובכל פרמטר שתבחר, הוא לא מנהיג. וזה בסדר. לא כל שחקן בקבוצת כדורסל, בין אם היא בליגה ארצית, בליגת העל, ביורוליג או ב-NBA, הוא המנהיג של הקבוצה.
לא, אבל כל קבוצה חייבת מנהיג מסוים.
בסדר, אוקיי, אז לפעמים אתה מצליח.
ולפעמים המנהיג הזה, רגע, לפעמים המנהיג הזה הוא לא השחקן שהוא השחקן הכי טוב בקבוצה.
נכון, לפעמים יש לך מזל, אני חושב שזה מזל.
לא ראיתי את הציוץ של, אני אעשה לך פיבוטינג לספיק אנד רול, של דני פרנקו על...
על נבות.
על נבות,
כן. נבות ינאי.
נבות ינאי, זה שהוא קלה את סל הפורה שלו, והוא כתב שם בתגובה
שלפעמים... הוא באמת אחלה בן אדם.
תראה, אני...
שאוט-אוט לנבות ינאי, שירשם פה.
בפודקאסט ה-NBA, הנה, באותו זמן שהוא...
ערד, תשלח לי את זה, אני שולח לו את זה, אני מסודר.
לא יודע, הבאתי את חוטר
המשבה, אבל... רגע, אני אומר, מה שאני והוא גם המנהיג. אבל זה לא תמיד ככה.
בכל מקרה, קרמלו אנטוני לא היה אמור להיות מנהיג יוצא דופן, זאת אומרת, הוא עשה את זה בניו יורק, בתקופה הטובה של הקבוצה, יחד עם אמר סטודמר, ועם אן צ'אמפרט.
ג'ר סמית.
ג'ר סמית, כן, השלישייה הזאת. הרביעה הזאת, אפשר להגיד, כי חצי ממנה בערך עברה בטרייד.
נכון.
קליבלנד בסופו של דבר. אבל קרמלו, אני יש לי מקום חם בלב, שמור לקרמלו אנטוני, והיה לי לכל אורך הדרך, וזהו, דיברתי גם במגרש הפתוח, על זה שזה התחברתי באופן אישי, להעברת הלפיד שלו, וזה שהוא דיבר על המורשת, והוא שם את הכדורסל בצד, אז זה יפה מאוד, אבל קרמלו הוא לא הסיפור של הפודקאסט הזה, רק אם כבר זרקתי
את... מתאבן, מתאבן.
כן, מתאבן או מתאבן, אני אף פעם לא יודע איך אומרים את המילה הזאת, בגלל זה אני לא משתמש בה.
אוקיי.
אפטייזר, נכון?
יופי.
זה יותר טוב. אם כבר זרקתי את זה במילה, אז נספר שג'ה מורנט לפני שעה, אלא איזה 4 סטוריז או משהו כזה, שהוא מתאג את אבא שלו, אמא שלו, את הילדה הקטנה שלו, כל סטורי הוא כותב, אוהב אותך אמא, אוהב אותך אבא, את הגדולה ביותר אוהב אותך, לבת הקטנה, לבת שלו, והסטורי האחרון, ביי. הלחיץ את כולם, הסטוריז yeah. נמחקו, אבל מי שעושה דבר כזה יש לו בעיה, הוא במצוקה רצינית, אני לא יודע אם הוא התכוון עכשיו ללכת ולהתאבד או משהו כזה, חס וחלילה שישמור yeah. על עצמו.
לא, אבל זה נושאים שהם באמת כל כך צנעת הפרט, ועניינים שאתה לא יכול לדעת מה עובר על זה, בגלל זה אני אומר, אני שם את זה בצד כי...
כן, אבל כשאתה רואה את זה חשוף מול העיניים שלך, אתה מבין שאו שיש פה זעקה לעזרה, או שיש פה בן אדם שאיבד שליטה, כי אף אחד מאיתנו לא היה עושה דבר כזה. כן, זאת אומרת, זה לא משתמע לשני פנים.
אני באמת לא יודע מה, אבל אני יכול לתת לך סתם רעיון. לשחקנים בסדר גודל הזה יש מנהלי סושל, או מישהו שמפעיל להם, מנהלים זה מילה גדולה. יכול להיות שיתבלבל. רצה לשלוח איזה קולאש בוואטסאפ הקבוצתי עם כל המשפחה. לא יודע. ועלה בטעות לזה, זה גם יכול להיות.
יכול להיות, הכל יכול להיות.
פשוט אתה מחבר את זה לכל תקרית האקדח הראשונה, השנייה וכל הזה, אז פתאום, אוקיי, יש איזו משמעות קריפטית.
לא, אתה גם שואל את עצמך מה קרה מאז התקרית האחרונה. מאז שממפיס השתה אותו מכל פעילות, כן. מאז שהליגה החליטה לחקור יותר לעומק, מאז שמדברים עליו, והוא שומע ביקורות מכל כיוון, ואנשים קוראים לו NBA Dumb Boy, לרפרנס הזה של המוזיקה שהוא שומע שם עם NBA Young Boy. קוואמי בראון, כן, חתיכת טייקו נתן. בקיצור...
מי ידע שהוא עוד יכול לעשות משהו? מאיפה שלפו אותו? זה לא
ריין
הולינס או שחקנים אחרים שהם אפורים ולא מוכרים, אבל הם משמשים בתפקידים בתקשורת. מאיפה הביאו את קוואמי בראון?
תראה, בסופו של דבר, יש לכולם את האוטלט שלהם היום ברשתות החברתיות, ואתה צריך להיות מספיק פרובוקטיבי ולהגיד דברים אולי מצחיקים, אולי מעניינים. בשביל לעלות על הרדאר של כולם, ושאר שישתפו אותך והכל. בקיצור, כמובן שאנחנו מאחלים לג'אמורנט.
אני בעד שקרמלו יבוא לאירופה.
בריאות נפשית ויפגיש טוב. קרמלו? קרמלו זה קלאסי הפועל תל אביב כזה, לא?
זה קלאסי לליגה שלנו.
אבל קלאסי לליגה שלנו והפועל תל אביב, כאילו סטייל נט רובינסון כזה.
או מציל את גלבוע גליל מירידה.
זה כבר נגמר, לא?
כן, לא, בעונה הבאה. קבוצה אחרת, שם קוד.
אוקיי, בסדר.
מגיע בינואר.
רגע, מי אלו בסוף? יש הסדרת גמר הזאת.
לא, זה לא סדרה, זה היה משחק.
אה, זה היה משחק אחד?
שלחתיר אלופה, שתי העולות הן גם רמת גן וגם אפילו.
תראה, בגדול זה משחק יותר בעיניי גרוע מהמשחק על המקום השלישי בפיינל פור.
כן, אבל אתה רוצה להעניק צלחת, זה בסדר, אתה מקבל פה תואר. בספרי ההיסטוריה, עירוני רמת גן, תיזכר בעונת 2022-2023, כאלופת הליגה הלאומית.
אתה מתחיל איתי מה יהיה בספרי ההיסטוריה של עונת 2022-2023 בזכיות בספורט ישראלי. יש גביע, אין גביע?
לא יודע, זה לא הספורט שלי.
לא, נכון, אבל קיבלת, זרקתי לך את זה לפני, מקפצה אתמול לחמישיות, אמנם התחלתם הכי מאוחר בעולם.
נכון.
ברבע לאחת, אבל היה אחלה
רגע. היה כיף.
טוב, יאללה, בוא נתחיל לדבר על עניינים של כדורסל, ונצא לדרך עם הסדרה הטריה יותר, זאת שעדיין בחיים. בוסטון נגד מיאמי, תשמע, הסלטיקס אתמול, עם משחק שהפתיע את כולם, אני חושב, ביכולת שלהם להתאושש מה... קריסה המנטלית הזאת במשחק מספר 3 בסדרה, שהם היו שם במינוס 33 בשלב מסוים, ולא הופיעו למחצית השנייה, וג'ייסון טייטום שעדיין לא קלה סל ברבע הרביעי, של הפחת מהסדרות. אתה קלטת בסוף, ראינו אותו, ואני חושב שזה היה טים בונטמפס שאמר לו שם זה, עדיין אין לך נקודות ברבע הרביעי, ואז הוא תיקן אותו ואמר לו, זה לא נכון, התכוונת שלא היו לי סלי שדה ברבע הרביעי, כי היו לי נקודות מעונשין. אני אוהב את הקטנוניות הזאת. שמע, הסלטיקס הרשימו, אבל עדיין לחזור מ-0-3 זה משהו שקשה לראות את הקבוצה הזאת עושה. מצד שני,
אם יש קבוצה שיכולה לעשות זאת, זו.
עזוב אם יש קבוצה. אם יש סיטואציה, כן. שקבוצה יכולה לעשות את זה, זאת הקבוצה עם יתרון לביתיות, והיא אמורה להיות מדורגת יחסית בחירה, עם ניסיון פלי-אוף וכו'. עכשיו, שאתה מוסיף לעניין את הפציעה אולי של גייב וינסנט, שהוא מאוד מאוד חשוב בסדרה הזאת, ובכלל בפלי-אוף הזה למיאמי, אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, סבירות די גבוהה שנחזור למשחק מספר 6, ואז הלחץ על מיאמי.
נכון.
מה אתה חושב איך הדבר הזה יכול להתפתח עכשיו? ועד כמה המשחק אתמול של בוסטון הוא בעצם לשנות טיפת הנרטיב מבחינת היציאה לפגרה, כן. או שיש בו באמת איזושהי התעוררות יוצא דופן של קבוצה שיכולה לעשות היסטוריה שלא ראינו אף.
תראה, כמה דברים. קודם כל ג'יילון בראון אמר אחרי המשחק שבסוף משחק השלישי, התבוסה הגדולה הזאת, השחקנים ישבו בחדר הלבשה ודיברו כדי, אמר, בסיטואציות כאלה אתה לפעמים מרגיש חדר הלבשה הולך כל אחד לכיוון אחר, ורצינו להבין שאנחנו עדיין ביחד. זה הבנו שאנחנו עדיין ביחד, וכנראה זו התוצאה, זה דבר ראשון. דבר שני, ג'ייסון טייטום, לאורך הקריירה שלו, הממוצעים שלו במשחקי הדחה, בלי המשחק של הלילה, 27 נקודות, 42% ל-3, 8, קצת מעל 8 ריבאונדים, 5.5 אסיסטים, אז המספרים שלו פה הם לא מפתיעים. אבל הדברים שבעצם עבדו, אני אגיד לך מה צריך להטריד את בוסטון, לפני שאני אגיד מה עבד. זה כל עניין השלשות. בפרק הקודם שאתה ואני יצאנו להקליט פה, היה נתון שאז הוא עמד שבוסטון קולעת, לדעתי זה היה 12 שלשות ומעלה ב-42%, ובמאזן שלהם 34-2 היה.
כן,
אז.
זה על 36-2.
עכשיו, עזוב את המאזן שעכשיו, ב-14 המשחקים האחרונים זה מחריף, שהם קולים 15 ומעלה, 15 זה לא מעט, מאזן שלהם 7-1, שהם קולים פחות מ-15, הם לא ניצחו. וזה משהו שאמור להטריד את ההתקפה של בוסטון מאוד ואת ג'ו מזולה. כי נכון, שלשות, וגם מיאמי, אחד הדברים שעובדים לה בפלי אוף הזה, בסדרה מול מילווקי, ובתחילה הסדרה מול בוסטון קצת יותר, זה הקליות מבחוץ, אבל עדיין בוסטון היא מספיק עמוקה ומוחשבת בשביל למצוא עוד פתרונות. אז זה ברמת ההתקפה וג'יילן בראון. ג'יילן בראון וג'ייסון טייטום, עד המשחק האחרון, היו שניהם ביחס שלילי של אסיסטים עיבודים. זאת אומרת, יותר עיבודים מאסיסטים בשלושת המשחקים הראשונים. וזה שיחק לידיים של מיאמי, כי מיאמי, מעבר לעובדה שמשתמשת גם בהגנה אזורית, והיא באה לצופף את הצבע. ככל שהכדורים הלכו החוצה, ככל שהיה חוסר אמון בין השחקנים להניע את הכדור ולהגיע לזריקות הפנויות, שמיאמי שעושה דבר שלא הרבה קבוצות, הרבה פעמים מביאה את העזרה, בטח בקו הראשון, מהשחקן שקרוב לכדור. שזו סיטואציה שאתה לא רואה הרבה. ומיאמי, ובוסטון לא ניצלה את זה כמעט, לא ניסתה להפיל, לגרום להגנה להתמוטט ברוטציות, לא הנישה באיזה הנעת כדור. וככל שזה קרה במשחק אחד, במשחק שתיים, השיא היה במשחק שלוש, ההגנה של בוסטון, של מיאמי, עוד יותר הצטופפה. וכל פעם שטייטום ובראון נכנסו לצבע, אז הם איבדו את הכדור.
כן, אבל עמדת בעצמך, השלשות, והם מאוד תלויים בשלשות, והם החטיאו הרבה זריקות פנויות מחוץ לקשת.
נכון, ופה הם נכנסו, ואז היה יותר אופציות. קשה לבוא ולהגיד שאוקיי, הם התעוררו ועכשיו זה תלוי בהם. לא. אבל ראית הרבה יותר דברים ברמת הרצון ההגנתי, ברמת כמובן שהקליות נכנסו, ועזוב שהקליות נכנסו, כי זריקות פנויות הם החטיאו קודם ונכנסו, אתה לא יכול לבנות על זה. אבל הם ניצלו יותר את הדברים הקטנים בהגנת מיאמי, שהיא נתנה להם, איפה המרווחים שנתנו להם, והם גרמו להם לנצל את זה, ואז קצת אזורית ופחות אזורית.
רגע, אתה רואה פה יותר התאמות, יותר הבנה של דברים שלא עבדו של בוסטון, מאשר איזושהי שעננות לא ברורה של מיאמי ו...
לא, אני חושב שזה היה, זה היה, של, זה היה בוסטון, חצי ראשון, בוסטון נשארה אותה בוסטון. ומיאמי המשיכה לעשות את הדברים שלה, ובמחצית השנייה הם עלו, והם, סליחה על הביטוי הקלישתי, התעוררו על החיים שלהם. והבינו, אוקיי, אנחנו לא רוצים ללכת הביתה, אולי לא נעלה לגמר ה-NBA, אבל ללכת ב-0-4 עם הקבוצה שיש לנו, עם כל העונה הזאת, אז השלשות נכנסות, ואז בתחילת הרבע הרביעי, ג'ו מזולה, שקיבל ביקורת רבה לאורך הפלייאוף הזה, על עניין ניהול הטיימאוטים שלו, מתי לוקחים, לא לוקחים, לוקח פסק זמן אחרי 2:19. שבוסטון מובילה, היא לא בפיגור או משהו, היה...
88-83, בדיוק. בטיימאוט הזה.
נכון. יוצאים מתרגיל, ג'ייסון טייטום פיק אנד רול, קולע שלשה.
חוזרים קודם כל מפסק הזמן עם ג'ייסון טייטום, הוא התחיל
נכון,
הרבע הרביעי לספסל.
חוזרים, פיק אנד רול, שלשה,
ריצת
12-0, ושם כבר זה היה הסטמפה שסגרה את הכל, ואתה מקבל את הביטחון הזה. ומה לעשות? עכשיו, יבואו למשחק מספר 5, שהוא אצלהם בבית. א', אם השלשות ייכנסו, אוקיי, סיכוי טוב שהם ינצחו. אבל הם עשו הרבה יותר דברים, קודם כל ברמת הרצון, בשני המשחקים הראשונים היה צמוד יחסית. זאת אומרת, בוסטון הפסידה את זה, נקרא לזה יותר מקצועית. משחק 3, זה הייתה התפרקות מנטלית.
מה זה מקצועית? היא הובילה בשני המשחקים האלה במחצית השנייה ביתרון דו ספרתי, ברבע הרביעי וסמוך לרבע הרביעי. תראה, קודם כל צריך לפרגן את ג'ו מזולה, שהוא כנראה מקשיב לביקורות ולומד מהן, ואולי גם צריך קצת להוריד את הלהבות מכל האשמות שמופנות כלפיו, כי בסך הכל הוא מאמן רוקי, והוא לא היה בסיטואציות כאלה של פלייאוף, של לאמן קבוצה שהכל נופל עליו. ולפעמים לדעת מה לעשות, כי המאמנים של היום הם גם כל כך מתמטיים, שהם חושבים גם על פסקי זמן שלהם, למתי הם שומרים אותם, איך הם משתמשים בהם, הם רוצים שיהיה להם איזשהו סיסטם מסודר בראש, ואולי פחות עובדים בתחושות. אז אתמול אתה מציין את הפסק זמן הזה של תחילת רבע רביעי, אני מחזיר אותך לשני טיימאוטים נוספים במהלך המשחק, אחד של ריצת 18-0 אחריו, ועוד אחד של ריצת 17-5. נכון. זה היה הטיימאוט הראשון שהוא עצר שם איזשהו מומנטום של מיאמי, אז הוא... בוא נגיד, הסיק את המסקנות שלו, בכל מה שקשור לרוטציה. גרנט וויליאמס, זה נשגב מבינתי לכל אורך הפלייאוף, למה הוא לא קבוע ברוטציה? בסדר, יש לו ימים טובים יותר של זריקות מחוץ לקשת, יש לו ימים טובים פחות, אבל הוא תמיד מביא אנרגיות, והוא תמיד מכניס איזשהו פלפל למשחק הזה, וזה שהוא לפעמים נכנס, לפעמים יוצא לגמרי, כן? כולל משחקים של DNP.
הוא היה בחוץ, היה זוי בין. והוא חזר בתחילת הסדרה.
הוא היה תוך כדי סדרות בפנים ובחוץ. בסדרה נגיד פילדלפיה נגיד, הוא היה בחוץ בהתחלה, הוא חזר אחרי זה, היה לו את הסיפור הזה עם אמביד שדרך לו על הראש אחרי זה, שוב הוא יצא מהסיפור. כן.
אני לא אוהב, העניין של גרנט וויליאמס באמת לא ברור לי.
היה צריך לשחק יותר.
אם אני, את עניין רוברט וויליאמס, שאחרי שחזר מהפציעה עדיין לא נכנס חמישייה מוצלחת, שהייתה בעונה שעברה, אני עוד יכול להבין, בגלל עניין הספייסינג לפחות, את העניין של גרנט וויליאמס בחוץ לרוטציה, ברור שלמזול היו את הסיבות, לא הבנתי. שחקן שתורם בכל כך הרבה צורות, ויכול להביא ומביא את הקשיחות הזאת, ומביא את ה... את ה... בפלייאוף, את הדבר הזה של הרצון שנותן לך את האקסטרה אג' ואתה מוציא אותו ככה מהרוטציה, זה באמת לא היה לי מובן.
עכשיו, אתמול הוא כל 4 מ-7 מחוץ לקשת, 18-45 זה 40%, מתכתב עם הנתון שציינת קודם, וזה לא רק השלשות שלו, זה השלשות של אל אורפורד, שאם אתה זוכר את הניצחון הגדול של בוסטון נגד פילדלפיה, זה היה כשאורפורד תפר שם 5 מ-7 מחוץ לקשת. מעבר לזה, כל המשחקים שלו בפלייאוף, קטסטרופה, באחוזים, אז כשהוא קולע את השלשות, זה גם קצת מרווח, כי הוא קיבל המון המון מבטים פנויים בפלייאוף הזה. זאת אומרת, לא נתנו לו כבוד, והוא לא שם את הזריקות הפנויות לגמרי. אז שוב, יש איזשהו עניין כזה שאני שואל את עצמי וחושב לעצמי בכל, כשאני מסתכל על הפלייאוף הזה, ובכלל, מסכם בראש את השנים האחרונות. כן, לפעמים, לבד, לעצמי. יש את המשפט גם שאומר, זה מיס אור מייק ליג. ואני שואל אותך, האם אלופה ב-NBA זאת באמת הקבוצה שהיא הקבוצה הכי טובה בכל שנה? זאת אומרת, זה יכול לקרות השנה עם דנבר עדיין, כן?
זה אבל, קרה בשנים מסוימות עם גולדן סטייט.
אבל הפערים הם כל כך כל כך קטנים, אתה יודע, האינצ'ים האלה שאל פצ'ינו מדבר עליהם בסרט Any Given Sunday,
כן.
שיש כל כך הרבה קבוצות שיכולות לקחת אליפות, ואגב, זה כנל היורוליג, בטח בפורמט של הפיינל פור, אבל גם בלי הפיינל פור, ראית את ריאל חוזרת מ-0-2,
היום אתה מדלג בין הליגות בלי הפסקה.
כי אני בשפע של כדורסל. וגם, אתה יודע, אני אתמול הקלטתי פודקאסט עם צוקרמן, פודקאסט של אושות, והגעתי לפרק של ה-NBA, ואז פינו אותי, כי אני, אתה יודע, יש אנשים אחרים שמדברים על
דני.
וכדורסל ישראלי, דני מיורוזון, נתנו גם
שאוט-אוט לגמרי,
שאוט-אוטים היום. וקצת התבאסתי, כי הייתי שמח לדבר על היורוליג. תשמע, אתה יודע, כן? אני משדר הרבה יורוליג במהלך האחרונה, והרבה יורוליג. זאת אומרת, אני חזק בתוך הליגה הזאת, אני גם אוהב מאוד את הליגה הזאת.
גם לפני היית.
וישבתי בבית, ואתה יודע, קפצתי עם הסל הזה של סרחו יוי, למרות שאיך סלוקס לא, זה היה קלאסי שסלוקס...
התלה.
כן, זה על סלוקס, כאילו, אחרי שהוא שם את השלושה הזאת נגד פנר, במשחק השלישי, ובכלל הביא את אולימפיאקוס.
תראה, לגבי מה ששאלת, וההבדל, זה נכון שבשפיץ של הפירמידה יש כמה קבוצות מאוד טובות. אז קודם כל, תמיד יש את העניין שקודם כל להגיע בריא. אמרתי פעמיים, קודם כל בעשר שניות, סליחה. אנחנו לאורך כל העונה שמענו למשל את טיירון לומה, קליפרס, אומרת, תנו לי 15 משחקים עם קוואי ועם פול ג'ורג' ועם כל השחקנים שלנו, ואנחנו נהיה בסדר בפלייאוף. הם לא הצליחו להגיע לזה, הם הצליחו קרוב, ואז פול ג'ורג' נפצע שוב.
אגב, זו פעם שנייה שאתה מזכיר את פול ג'ורג', ובפעם הקודמת התאפקתי כי לא רציתי לקטוע אותך באמצע, אבל פתיחת סוגריים קטנה, יצא לך לשמוע את הפודקאסטים שלו?
עוד לא.
מעולים. ממש, שיחה עם
ג'לן גרין.
הוא מארח, כן, הוא מארח שחקנים, שיחה עם דמר דה רוזן מרתקת, ממש okay. ממש. השיחה עם ג'לן גרין, למרות שלפעמים אני מנסה להבין לגמרי מה הוא אומר שם ברגעים מסוימים, עוד לא הספקתי ללכת אחורה יותר, אבל יש שם גם עוד איזה שני חברים שלו, מלא סיפורים של כדורסל, של דברים משותפים, של חוויות שאנשים עברו, הוא מדבר עם ג'לן גרין על הדראפט, על הערב שלו, מה היה, על זה שהוא שתה, פעם ראשונה בחיים שלו בגיל 18 וחצי, לקחו אותו למועדון בניו יורק אמיתי, ואז פתאום בבוקר מתקשרים, או בלילה מתקשרים, סל אינדיאנה, מחר על הבוקר הוא אומר, הרושם הראשוני, הגעתי שיקור, בחיים לא שתיתי, כל מיני דברים כאילו חמודים כאלה, תאזינו.
אז...
נחזור לאינצ'ים.
אוקיי, אז אתה יכול להגיד, מלווקי לאורך כל העונה, וככה אני חשבתי שבאמת הקבוצה הכי טובה, כי גם שומרת וההתקפה שלה זה, אבל גם בכל הקבוצות האלה, אלה שסיימו בטופ, יש חורים במשחק. לא תמיד הקבוצה הכי טובה, אבל אם בוסטון או דנבר יקחו, אז כן, הם מהשלוש קבוצות שנותרו, הם השתיים היותר טובות. זה לא אומר שמיאמי, זה בטח לא אומר שמיאמי לא תעבור את בוסטון, וזה בטח לא אומר שהיא לא תיקח חליפות. אבל לא תמיד הקבוצות, יש בטח ב-NBA של השנים האחרונות, הרבה פעמים שפציעות או הגרלה מסוימת, או פציעה במהלך עונה, האם אפשר להגיד בלב שלם שגולדן סטייט שנה שעברה הייתה הקבוצה הכי טובה ב-NBA?
לא, חד משמעית לא.
אז יכול להיות שיש כאלה שיגידו...
פיניקס הייתה הקבוצה הכי טובה ב-NBA.
יפה.
ובגדול היא קרסה ברגע אחד, הכי משמעותי.
נכון. אז זה כבר לא שנות ה-80 שבוסטון ופילדלפיה והלייקרס ואיזו קבוצה מתחלפת, הם האופציות הכמעט מלאות להגיע כל פעם לגמר ה-NBA והם הקבוצות הכי טובות, או שיקגו בימים שלה, שהיו במערב 2-3 קבוצות, ויוטה השתלטה על זה לקראת סוף שנות ה-90, ואז הלייקרס חזרו עוד פעם, אז במערב יש כוחות גדולים. אבל אנחנו בשנים האחרונות, עם הפציעות, עם כל מה שהיה, וקורונה, ושחוזרים, ודברים שהשתנו, והמשחק שהשתנה, אז יש יותר שוויון. ולכן, הקליפרס יכלו לקחת אליפות, כמו שמיאמי יכולים לקחת עכשיו אליפות, דיון הקבוצה הכי טובה הוא פחות רלוונטי.
זה מתכתב, אגב, עם תקופה אחרת, סוף שנות ה-70.
כן.
בגלל סיבות שונות לחלוטין, אז
שבע פשוט... שבע אלופות בעשור, או שש אלופות זה היה בשנות ה-70?
כן, והיו שם 5 שנים רצופות עם 5 אלופות שונות, נכון. וזה יקרה כבר עכשיו העונה, בפעם השנייה בהיסטוריה, כי יש לנו ב-2019 את טורונטו, ב-2020 את...
הלייקרס.
הלייקרס, 2021 את מלווקי, 2022 מי לקחה ברוגע גולדן סטייט, ומי שלא תיקח השנה זאת קבוצה כן. שלא לקחה ב-5 השנים האחרונות. עכשיו זה בגלל שיש המון המון כישרון.
כן.
אז זה היה בדיוק בגלל ההפך, רגע לפני שמג'יק וברד נכנסו לליגה וטלטלו אותה. אני נהנה מזה, אני מקווה ששנה הבאה תהיה לנו גם אלופה שישית בשש שנים, כי זה משהו שעדיין לא קרה ב-NBA. וזה אומר שהלייקרס שלך לא יוכלו לקחת, למרות שתכף נדבר גם על הלייקרס. נסגור את הסיפור הזה של בוסטון ומיאמי עם עוד כמה עניינים קטנים. קודם כל, המאזן בית של הסלטיקס פשוט בלתי מוסבר, אני לא ראיתי דבר כזה, והנתונים מגבים, אוקיי?
כן.
בוסטון אחרי
שהפסידה
את שני המשחקים הראשונים בסדרה נגד מיאמי, ירדה למאזן שלילי של 10 ניצחונות ו-11 הפסדים בשנתיים האחרונות בפלייאוף, אוקיי? מתוך 135 קבוצות קבל את זה. ששיחקו בפרק זמן של שני פלייאופים רצופים, 25 משחקים לפחות, זאת אומרת, בסך הכל, בשני הפלייאופים. אף קבוצה לא עם מאזן שלילי. בוסטון היחידה.
מה אתה אומר?
זה גם, it makes sense, כאילו, איך אתה בכלל מגיע כל כך רחוק בפלייאוף, שאתה מפסיד כל כך הרבה משחקים ביתיים, אז גם הניצחון שלה אתמול, וגם האי-וודאות כרגע לגבי וינסנט, לא אומרת שום דבר, מיאמי מגיעה לכל משחק, כמו משחק חדש ורוצה לנצח כל משחק ובטוח לא רוצה להלחיץ את עצמה ולהחזיר את הסדרה הביתה, אבל צריך להסתכל על מה שקורה עם הסלטיקס במשחקי בית השנה, וגם הקהל שלהם חסר סבלנות, תמיד היה קהל קשה, כשהקבוצה לא טובה היא חוטפת שריקות בוז.
כן.
נגד מיאמי שוב, בשני המשחקים הביתיים זה לא שהיא לא הייתה טובה, היא הייתה בסדר גמור, אבל הפסידה את זה במיני קריסות כאלה של הרבעים האחרונים, בטח של בראון וטייטום שלא הגיעו.
עוד שני דברים על הסדרה הזאת. אחד, רציתי, היינו אמורים להקליט אחד השבוע, לא הסתדר וכאלה, ואז שבתי הרבה על אריק ספולסטרה. ואני חושב שאני רוצה להגיד שהוא המאמן היחיד, בטח בשני העשורים האחרונים, שאתה לוקח את המאמנים הגדולים, אוקיי, שאנחנו ראינו, לא מדבר רד אורבך, ובסגנון הזה עם בוסטון. אז מי יש לך? המאמנים הגדולים בעצם, פיל ג'קסון, נכון? גרג פופוביץ', פט ריילי, זו השלישייה הגדולה, ואם ניקח את העשור וחצי האחרונים, או שני העשורים האחרונים...
אתה יכול לזרוק אם אתה רוצה להיות נוסטלגי, גם דון נלסון ולני ווילקינס.
כן, אבל אני הולך גם באלה שזכו את התארים והכל.
לארי בראון?
אולי, בסדר, אין בעיה. ואם אתה מוסיף, אתה הולך ל-15 עונות האחרונות, ואתה אומר, אוקיי, מי מועמד להצטרף, אז יש לך את אריק ספולסטרה וסטיב קר. ספולסטרה זה אולי פופוביץ' הוא גם, אבל לפחות בעידן הזה, אריק ספולסטרה הוא היחיד שאתה יכול עכשיו לקחת אותו, להכניס אותו לקבוצת יורוליג, והוא יסתדר. לא יודע אם הוא ייקח תארים, לא יודע, LA Final Four, Final A, לא אומר שבטוח קבוצה תהיה מצליחה. אבל הוא יצליח להרים שם קבוצה שתנצח משחקים. ואתה רואה אותו, דיברו על זה הרבה בפתיחת הסדרה, כי כקונטרה למזולה זה באמת מאוד קיצוני, בין ג'ו מזולה שלפני שנה היה עוזר שלישי, לאריק ספולסטרה שכבר היה בכמה גמרים וזכה בשתי אליפויות, ונמצא כל כך הרבה שנים במקום אחד, אז הפער גם מלפני היה ברור, אבל אתה רואה אותו עושה התאמות ומשנה ומזיז. היה נחמד לראות, בסוף משחק 2, מיאמי שמרה אזורית ב-11 מתוך 17 הפוזשנים האחרונים במשחק. בוסטון קלה שם רק 6 נקודות, הייתה זה. במשחק מספר 3, אין אזורית בכלל. עכשיו, זה מאוד הגיוני לי, אני מניח שבוסטון בא לאימון, אמרה, אוקיי, בוא נעבוד על האזורית. אנחנו בטח עוד נפגוש אותה, אולי במשחק הקרוב, אולי במשחק אחר. מגיעים למשחק ואין אזורית. והוא מכין את הקבוצה שלו, והם באים מחויים, יש כל מיני דברים קטנים, יש להם, למשל, בהגנת המעבר. תסתכלו לפעמים על קווין לב, שיורד יחסית מהר מבין הגבוהים, שהגבוה שלו נמצא מטר על הסל, ותמיד הולך לעבר הכדור, כדי לא, שלא תהיה מסירה מהירה לנצל יתרון מספרי, לפעמים זה מעכב את השחקן עם הכדור, ואז הוא חוזר לשחקן שלו. עכשיו, לא איזה פעולה סטטיסטית, לא איזה משהו שאחרי זה תגיד שווה משהו, יכול להיות שזה לא שווה כלום, יכול להיות שתקבל סל. אבל הדבר הקטן הזה, נותן עוד יתרון ובעיקר מבטל עוד יתרון של קבוצה שאולי היא עדיפה. יש פה גם חיבור עם סופרסטאר, עם ג'ימי בטלר, אבל ספולסטרה, באמת, אני רואה אותו מאמן ביורוליג, ומצליח. אז זה נושא אחד. האיש זה קל להגיד שצריכים את ג'ימי בטלר טוב. אוקיי, הוא גם כל הזמן טוב, וגם זה מאוד הגיוני. אבל מי שמיאמי צריכה כדי להבטיח את הניצחון הזה, בין אם זה משחק 5 או 6, זה במה דבאיו. במה דבאיו בשני המשחקים הראשונים, עזוב שקלה 21 נקודות, בסדר? לקח 15 זריקות. ב-12.5 ריבאונדים. בשני המשחקים האחרונים, ניצחון והפסד, 11.5 נקודות עם רק 6 זריקות. זאת אומרת, 9 זריקות פחות. ראינו את הדנק שלו, באמת מפלצתי.
יש גם את המספר של משחקים של 20 פלוס. היה מ-6-0 בפלייאוף, כשהוא קולה מעל 20.
יפה. והם חייבים אותו עכשיו, הם בדיוק on the edge כדי לגמור עם זה. זה המשחק, הניצחון הזה, בין אם יהיה ב-5 או 6, כי 7 זה לחץ כבר עולם אחר לגמרי, שהוא צריך לתת להם את היתרון של הביגמן המוכשר שהוא. כי בחמישיות הטובות שלהם, בסופו של דבר, זה בן בטלר ושלושה קטנים במרכאות. לרוב מרטין סטרוס, וינסנט, דנקן רובינסון. תבחר איזה שלושה מהרביעה שאתה רוצה.
אגב, מה אתה עושה עם טלר אירו חוזר לגבר, בהנחה שמיאמי תהיה שם, ולא נראה את קאמבק, הם כל הקאמבקים?
לא יודע, יש סיכוי שהוא יחזור?
כן.
זאת אומרת...
הוא כבר התחיל להתאמן, אימוני נון קונטקט.
זה התכוונתי לנסח לפול, יחזור לכושר מלא, יכול לשחק?
כן, בטח באמצע הסדרה.
אני מניח שמשחק 1-2, עוד פעם, אם וכאשר, לא נקדים את המאוחר. לא, זאת אומרת, אני רואה אותו במשחק 1 לא משחק, ואז משחק 2 בודקים, ואז מחליטים. שמעתי אחד המשפטים היפים ששמעתי בעניין הזה, זה שבאמת ברגע שיש את דנקן רובינסון, אז הוא, לפחות ברמת שחקני החוץ, הופך לחוליה החלשה היחידה שמיאמי כביכול צריכה להגן עליה. אולי בסוף עוד שחקן זה טוב, זה למשל, אם תכף נעבור לדנבר, העניין של השבעה ורבע שחקנים שהם שחקים, א', אני באמת לא זוכר דבר כזה. עם כל ענייני צמצומי הרוטציות, אחד הדברים שמאפיינים את ה-NBA בשנים האחרונות זה הקלף הזה, השינויים שאתה עושה שאתה בפיגור, הדברים הנוספים שאתה מביא, ניקח שנה שעברה, נלך על זיכרון קצר, פורטר וביאליצה פתאום.
טוב, תכף שנייה נגיע לדנבר.
כן.
רק נסגור את הסיפור של בוסטון ומיאמי. דיברת על המספרים של ג'ייסון טייטום במשחקי הדחה, אז אתמול עושה 33 נקודות, 11 ריבאונדים, 7 אסיסטים.
34, לא?
33 כתוב לי.
אוקיי.
בבוקסקור, שאני מסתכל עליו עכשיו. ב-14-22 השדה, זה אחרי שהוא לו 8 נקודות בסך הכל במחצית הראשונה, והוא לו גם 4 עיבודים במחצית הראשונה, והוא איבד רק כדור אחד בחצי השני, ובסופו של דבר, ג'ייסון טייטום מופיע, אוקיי? הוא מופיע, ואם הוא לא היה שחקן...
מופיע חד פעמית. גדול,
לא יודע אם חד פעמית.
למה? תסתכל.
אז זה חד פעמית.
אתה יכול להגיד שבשתי הסדרות האחרונות ששיחקו...
אני יכול להגיד שנגד
פילדלפיה. הוא הופיע כל הסדרה?
ברבע הרביעי, כשזה היה חשוב, הוא הופיע.
אז זה לא הכל.
והוא היה הבדל בין הפסד לניצחון, והפסד שם זה לגמור את העונה.
אבל
במשחק השביעי על אחת כמה וכמה, שהוא התפוצץ שם 51 נקודות.
שחקן בסדר גודל של...
שנה שעברה...
אבל אתה מדבר איתי על רבעים וזה, הוא לא מגיע יציב.
אני מדבר איתך על שחקן בעונה השישית שלו, אוקיי? אנחנו צריכים להירגע עם כל הביקורות על ג'ייסון טייטום, ולזכור שלא ג'ורדן ולא סטף ולא לברון, אף אחד מהם לא לקח אליפות לפני העונה השביעית שלו
בליגה. לא מדבר על אליפות, הם מדבר על יציבות של שחקן בסדר גודל הזה, לא דיברתי על אליפות. אין לי טענה על ג'ייסון טייטום שבוסטון לא לקח אליפות.
תראה, יש פה מספרים שזה מצחיק אותי שמדברים על היציבות שלו, אז כן, יש לו לפעמים משחקים חלשים.
עידו,
ובפלייאוף הזה היה לו משחק של 7 נקודות.
לא עשה סל ברבע הראשון.
שוב. כשאתה מסכם את כל המספרים שלו, קריירה, אוקיי? ולא רק את הפלייאוף הזה, ולא רק קופץ על משחקים ספציפיים מהפיינל שנה שעברה נגד גולדן סטייט. הוא הפך להיות הקלה המוביל של בוסטון בכל הזמנים בממוצע נקודות, ועם מספר השלשות הכי גדול בהיסטוריה של בוסטון, שבסדר, היה משחק אחר והכל לפני 30-40 שנים, אבל עדיין...
הוא שחקן גדול, אין ויכוח פה. העניין הוא שהוא שם את עצמו, ומי שרואה את המשחק כבר מתחיל לשים את עצמו, בנקודה מסוימת, שכרגע הוא עוד לא שם. הוא נעלם ביותר מדי חלקים. לא מדבר אליפות, לא אליפות, אני שם בצד. הוא באמת, הוא שש שנים לגיטימי לו לקחת אליפות.
אני מסכים שיש חלקים שהוא נעלם, אבל הוא פשוט נעלם. רוצה לראות אותו תמיד דומיננטי. זה לא קורה רק איתו.
גם לברון ג'יימס נתן עונה סדירה בגיל 40 מספרים מדהימים. הגיע פלייאוף, אתה רואה שאין לו כוח, וזה בסדר. אבל הוא חייב. יחס אסיסטים עיבודים שלילי, אוקיי, לא קלט 25. באת למשחק, אמרת, אני נותן לחבר'ה, היום אני מוסר. יחס אסיסטים עיבודים שלילי במשך סדרה שלמה, זה לא טוב. זה נתון שצריך להדיג, שחקן כמו ג'ייסון טייטום, שבפלייאוף שנה שעברה שם על עצמו גם, ובצדק שם על עצמו, שהוא גם הכוכב, הוא גם טו-ויי פלייר, והוא גם אולסטאר, ובאמת יש לו את זה. אבל לקווין דורנטים שהוא שואף להיות.
אתה מרגיש אבל שהוא מדבר ככה על עצמו? זאת אומרת...
לא, שם על עצמו, ברגע שהוא שמר את קווין דורנט איך שהוא שמר, אם עד לפני זה היה, יכולת להתווכח, אתה אומר, אוקיי, פה, אתה יכול להתייחס אליו כטו-ויי פלייר.
טוב, בוא נעבור מהסדרה הזאת של בוסטון ומיאמי, שתגיע למשחק מספר 5 בערב החג, נכון? בלילה של חמישי.
אמת.
3:30, שידור ישיר ב5 ספורט, כרגיל.
בלילה.
בינתיים יש קבוצה אחרת שיכולה לנוח כמה ימים ולהתכונן, והיא צריכה את המנוחה הזאת, כי יש לה רוטציה, כמו שציינת, של 7 ורבע שחקנים. אבל איך אתה רוצה להתחיל את כל הדיון שלנו על סוף גמר המערב? אני נותן לך לבחור.
מאיזה בחינה? תן לי אופציות, מה זה סוף?
יש לך את כל האופציות בעולם, גמר מערב היה בין הלייקרס לנאגץ. על מה אתה רוצה להתחיל לדבר בכל מה שקשור לסיום של הסדרה הזאת?
דנבר.
אוקיי, בבקשה.
מה תרצה לשמוע? תראה, דנבר...
אני בטוח שבאת עם דברים מוכנים להגיד.
דנבר זה מאוד נחמד. אפשר לדבר, אנחנו נדבר על יוקיץ' והדברים שהוא מביא, ויש... הראינו בחמישיות את השימושים שדנבר המגוונים עושה בו. זה לא רק העניין שבאמת יש לו יכולת מסירה וצריך להפסיק לדבר עליו כגבוה המוסר הכי טוב, אלא כאחד המוסרים הטובים בכל הזמנים. השחקן שמקבל חסימות ויוצא ועושה... אתה יודע, יש להם את הכלי נשק הזה, הוא יכול להיות, לפעמים שחקן, אתה יודע, 3 רבעים במשחק 3 הוא ישן, ואז הוא בא וניצח את המשחק. שני משחקים, אגב, 3 ו-4 משחקים נהדרים. היה כיף לראות, היה כיף לראות את ההתאמות בלייקרס, היה כיף לראות את דנבר. אבל... בסופו של יום זה חוזר לבסיס, שדנבר נבנתה, ועכשיו יש הרבה כתבות בכל מיני מקומות על איך היא נבנתה. אז שנתחיל להיבנות הגרעין המקצועי של יוקיץ' ומרי, ומשחק הבן שניים שלהם, שם הכל התחיל בהתקפה של דנבר. ושאתה הולך ואתה רואה שגם מרי וגם יוקיץ' רושים יותר מ-1.2 נקודות במוצע לפוזיישן במהלכי פיקנרול שהם מסיימים. או זה, או זה. אתה מבין איזה כלי נשק זה. עכשיו, זה לא רק, אתה יודע, גם קרמלו וסטוקטון שיחקו פיק אנד רול, והוא היה מדהים, ואז לא היה נקודה, ממוצע נקודות לפוזיישן. אבל הוא היה טוב להם. זאת אומרת, לא תמיד עוד שחקנים הרוויחו מהפיק אנד רול הזה. זה עזוב שהגנות שונות ותקופות שונות. מה שיוקיץ' עושה, באמת שמרי, אתה יודע, בא לחתום
קבוצה שלהם המרוויחה, בקיצור.
כן, אתה רואה, ואז הוא, לפעמים מרי יוצא, הוא החוסם, הוא יוצא החוצה, הוא פנוי, יוקיץ' מתגלגל, יוקיץ' יוצא החוצה. כל, הסל הזה, שהוא, האסיסט שהוא מסר לאירון גורדון, במשחק הרביעי, הרבה פעמים אתה עוצר תמונה לפעמים לראות איזה משהו, היה שם איזה שנייה שהרגיש שהזמן עצר. הוא קיבל את הכדור, גורדון עומד, גורדון הרי מסר, לא עומד על האזור של השלוש, ולא קורה כלום, ופתאום זה הליופ. עכשיו, אתה מסתכל, אתה יכול להבין, דיאנג'לו ראסל שהוא השומר הגרוע בהיסטוריה, לא בא קצת לצמצם, לברון איחר בשתי שניות וכבר הוא עלה למעלה, אז גם הוא לא יכול להגיע לשם. עכשיו, זה הייתה אחת המסירות, אתה יודע, המסירות היפות, לא איזה משהו מתוחכם. יש לו מסירות הרבה יותר מדהימות מאלה. והוא ודונצ'יץ', מה שבסופו של דבר, אני חושב, יפריד אותה מהשאר, בלי קשר לאיזה תארים הם עסקו ואיזה קריירה תהיה להם, אבל יפריד אותה מהשאר סופרסטרים ובטח מהאירופאים, זה השילוב בין היכולת מסירה לקצב. עכשיו, מה שמייחד את יוקיץ' ומבדיל אותו מלוקה, שלוקה אנחנו מכירים כאלה. אנחנו מכירים שחקנים גדולים, לאורך ההיסטוריה, שיש להם יכולת לעשות סל מתי שהם רוצים, עם פיק אנד רול, בלי פיק אנד רול, שהם מוסרים טובים. אבל שחקן, סנטר, שיכול להתנהל בכל צורה, ומשחק בקצב משלו, ואין מצב שהוא לא ימצא את המסירה הנכונה. ומאוד קשה לשמור קבוצה שיש לה שחקן כזה.
בוא אני אשאל אותך את השאלה הבאה. השאלה המפורסמת. אם אתה GM,
אבל אתה שאלת אותי שלוש פעמים,
רגע, שנייה.
כל שנה.
סבבה, אז אני קודם
כל... אבל גם העונה שאלת אותה.
אני קודם כל אקביל.
אז תנסח בצורה אחרת.
אני אנסח אותה בצורה אחרת, אוקיי? אם אתה GM, שיכול לבחור שחקן להתחיל איתו קבוצה,
כן.
מכל הזמנים.
אני אתן לך תפקיד, אני לא אתן.
מכולם. כל השחקנים שאי פעם שיחקו כדורסל, אתה יכול לקחת אותם, להעתיק אותם לעכשיו, למתי שאתה רוצה, אתה יכול לחזור אחורה ל-80, מה שאתה רוצה תעשה, תיסע בזמן, תביא שחקנים איתך במחן...
כמו בבלקטופ, אול טיים. אתה יכול להביא אול טיים.
תן לי, נו.
מה, מי אני מביא? שם?
מי השחקן
שאתה... איפה משחקים?
מה זה איפה משחקים?
לא, באיזה עידן משחקים? היום?
איזה עידן שאתה בוחר?
לא, אם אנחנו משחקים בשנות ה-80, אני מביא את קרים אבדול-ג'אבר, ולכו תחפשו את החברים שלך.
כן, אתה לא מביא שחקנים אחרים בשנות ה-80?
שאלת הראשון.
אוקיי, אתה חושב שקרים... יוקיץ' של עכשיו, אתה לוקח אותו ושם אותו בשנות ה-80, אתה חושב שהוא פחות טוב מקרים? פחות משמעותי, פחות יעיל, פחות
מנצח? הוא מסתדר, אבל הוא לא... הוא פחות טוב מקרים, כן.
אני לא מסכים.
ואיך ששיחקו כדורסל בשנות ה-80?
הסיבה ששאלתי את זה, זה כי אני חושב שיוקיץ' הוא שחקן על דורי, לא רק מבחינת היכולת שלו, גם מבחינת זה שהוא היה הכי טוב, או אחד הכי טובים, בכל עידן של כדורסל.
בשנות ה-80 היה לו הרבה יותר קשה.
למה?
כי השומרים הרבה יותר גדולים. זה דור של סנטר, זה אחד. נתנו יותר להרביץ. אוקיי, אני משחק לטובתו, המשחק האיטי, זה כן. אבל בסופו של דבר, בהגנה של ה... ושחקנים ששומרים עליו, והיו שומרים עליו רק אם נקרא את שנות ה-80, שנות ה-70 היה לו עוד יותר.
מה, ביל אמביר היה מרביץ לו, זה מה שהיה גומר אותו?
כן. שמע, ראית, אני לא... העניין אצלו שהיכולת המסירה, זה באמת מה שמפריד אותו. אבל אם זה, אתה מבודד את זה לאחד על אחד...
זה לא רק יכולת המסירה, זה גם יכולת הקליעה שלו.
בשנה...
שהוא זורק זריקות כמו שהוא זורק.
בשנה שעברה.
בסוף שעון ושם אותן.
מתי היה 4-0? שנה שעברה, נכון? של גולדן סטייט על דנבר.
כן.
אוקיי, שהוא היה בלי פורטר...
זה 4-0 או 4-1? 4-0 היה נגד פיניקס, לפני שנתיים.
אז אולי 4-1. ולא היה לו את פורטר ולא היה לו את מארי. והייתה דריימון גרין שאמר אותו כל הסדרה. ולא באו לעזור. כי לא היה למי למסור, והוא הסתדר. אז תחשוב על כל הביג בדיז האלה, וכל לצורך העניין, איך שדטרויט שם, היה לו הרבה יותר קשה, עכשיו הוא היה מוצא פתרון, כי הוא חכם בצורה יוצאת דופן בראיית המשחק שלו, אני לא אומר שלא. ואני אומר לך, בסופו של הקריירה, זה מה שיבדיל אותו מכולם. אבל אם עכשיו אתה נותן בכל הזמנים, את כל השנים, בוא, היו עוד שחקנים גדולים ב-NBA.
אם דנבר בריאה, יכול להיות שהיא משתלטת על הליגה לכמה שנים, עם כמה שהיא פתוחה עכשיו, ודיברנו על זה שיש הרבה קונטנדריות.
הרבה אלמנטים צריכים...
הרבה כישרון.
כן. זה הכל התחיל בסשן של 8 משחקים. בעונת... רשמתי את זה. אחרי הטרייד, בקיצור, שהגיע אירון גורדון, היה 8 משחקים ששיחקה הקבוצה הזאת, שהבסיס שלה, יוקיץ', מרי, פורטר ג'וניור.
ואז הפציעה.
וזה, ואז הייתה הפציעה של מרי. והיה משחק אחד מול הקליפרס. שידרנו אותו, אני זוכר, קמתי בבוקר, ראיתי, וזה היה מהטריידים האלה שקוראים, ואתה אומר, בונה, זה בדיוק מה שדמיינתי. הוא שמר את קוואי, הוא הציק לו. בהתקפה הוא הלך לדנקים, ואז עוד היה, לא היה ה-KCP שנותן אחלה הזה, היה וויל ברטון.
וויל ברטון ומונטה מוריס.
נכון, והם באמת, ראית את זה נבנה כל כך יפה. עכשיו, אם הם נשארים בריאים, הם מחזקים בעוד איזה שני שחקנים שמתאימים למרקם הזה, כן, הם יכולים להיות, עזוב אליפויות. הם יכולים להיות גמר מערב כמה שנים טובות ברצף. אבל אנחנו רואים שזה לא קורה.
שמעת מה ראשי התיבות של KCP?
החדשות.
כן.
מה?
Keep Championship Players. זאת אומרת, זה מסר לרוב פלינקה ששחרר אותו. תראה, יש כל כך הרבה דברים לדבר עליהם בהקשר של דנבר, גם מחוץ לניקולה יוקיץ', אבל אין ספק שהנוכחות שלו והיכולת שלו, וגם המון המון קרדיט למייק מלון, שאתה רואה כל כך הרבה אקשנים בהתקפה, כל כך הרבה תנועות, כל כך הרבה חסימות, בשביל לשחרר את יוקיץ' למצב שהוא יכול למסור כדור מנקודה נוחה לו. אבל קודם כל, אהרון גורדון באמת מדהים. באמת, בסדרה הזאת, זה לא רק החסימה לברון בסוף עם העזרה של ג'מאל מארי, זה 22 נקודות, זה יכולת של שקט נפשי במהלך הסדרה בכל... אני חושב ששוב, זה גם יוקיץ' מקרין על שאר השחקנים, אבל אתה רואה שם אנשים שהם עם שפת גוף מאוד מאוד נכונה, מאוד חיובית. לא מאבדים את זה בשום שלב נתון. מייקל פורטר ג'וניור, שאתה יודע, אפרופו הפציעה של ג'מאל מארי, אם מייקל פורטר ג'וניור לא נמצא שם לרווח את המשחק ככה ולקלוע את השלשות החשובות האלה, אז זה יכול להיות השחקן שעושה את ההבדל. אז היא שברירית קצת הקבוצה הזאת בעניין של מייקל פורטר ג'וניור, ואולי ג'מאל מארי, למרות שהיסטורית לא היו לו יותר מדי פציעות. ועכשיו בוא נדבר על ג'מאל מארי, או מורי, או מרי, ואני חייב להגיד לך משהו, אני
מתבייש
בעצמי.
כי... אל תתבייש בעצמך, זה לא בריא.
לא, כי כשהייתי ילד, אז הייתי קולט שמות, ולא הייתה בעיה להגיד את השם. עכשיו אני ג'מאל מארי הזה,
כבר
כמה שנים זה בעיה עם עצמי.
כאילו, אני שומע גם ורסיות אחרות,
יש איזה מורי כזה. מורי. בשביל להגיד את זה כמו שצריך באמת.
אתה צריך להשתמש במבטא קנדי.
בדיוק. אין לנו את זה. יפה. אז אני נתקע, אתה מבין? זה יוצא לי או מרי או מרי או מורי.
אני הולך על מרי.
מרי. כן. יאללה, אתה הבוס שלי.
או אנדי מרי.
בשידור ה-NBA.
כותבים את זה אותו דבר.
אז אני מסיר קו, אני הולך על מרי. מעכשיו, למרות שזה... טלפס זה, לדעתי,
כן, טלפס הוא... אבל אתה עושה את מכניס את המבטא גם.
שמע, מה שהוא עשה בגמר מערב, מה שהוא עושה בכלל בפלייאוף, הוא אמנם לא היה בחיים שלו באולסטאר, והוא אמנם לא נחשב בעינינו כמו איזשהו סופרסטאר, שזאת השנה השביעית שלו בליגה, בחירה שביעית באותו דראפט של ג'לן בראון ב-2016, אבל בפלייאוף הוא סופרסטאר, הוא נמצא עם מעל 25 נקודות בממוצע, בפלייאוף, כן? לא ב... פוסט סיזן הזה, בכלל, בקריירה שלו, עם מעל 50 משחקים כבר, או משהו באזור הזה. כמובן שהיה את מה שראינו בבועה, וכולם אמרו שזה מרי של הבועה, זה לא אותו דבר, בואו נסתירה, שיש קהל, שיש לחץ מסביב,
קשקוש.
וכו'. ממש ממש קשקוש. קבל את הנתון הבא. הוא סיים את הסדרה הזאת עם מעל 32 נקודות בממוצע, 6 ריבאונדים פלוס, 5 אסיסטים פלוס, ב-90-50-40, 90% מעקב, 50% מהשדה, 40% מחוץ לקשת. זאת הפעם השנייה שהוא עושה את זה בסדרת פלייאוף. יש רק עוד שחקן אחד שעשה את זה פעמיים בקריירה שלו, ולשחקן הזה קוראים קווין דורנט. הוא השתלט על משחקים בלעדיו, לא בטוח שדנבר לא מנצחת, אבל היא לא גומרת את זה בסוויפ, זה בוודאות. ה-30 נקודות שלו במחצית הראשונה, ה-53 נקודות שלו מהרבע הרביעי של משחק מספר 2 בסדרה
למחצית
של משחק מספר 3. אלה דברים שלא נראו, לא קרו מעולם, וזה זריקות סופר קשות עם יד על הפנים, גם לברון דיבר על זה. הוא באמת מתעלה לרמה שמבדילה אותו, ועם החיבור הזה שדיברת עליו, עם פיק אנד רול של ניקולה יוקיץ', באמת הם כל כך טובים ויחסית צעירים, כן? גם יוקיץ', גם ג'מאל מארי, גם מייקל פורטר ג'וניור, אהרון גורדון, זאת אומרת, KCP הוא יותר ותיק בחבורה הזאת, אבל גם גורדון נחשב כבר וטרן ליד השאר, ואז יש לך את ג'ף גרין שמגיע מהספסל, שהשחקן הזה לא נגמר, וזה מדהים איך בכל עונה יש לו דנק בטופ 10 של הדנקים. השנה היה לו אחד על יאניס, שאני חושב שהוא טופ 3. גם בפלייאוף הוא מרחף ומעופף, שחקן שעוד הספיק לשחק בסיאטל, כן?
נבחר על ידי סיאטל.
נבחר על ידי סיאטל בדראפט. ברוס בראון. ברוס בראון זה פשוט, זה מהסיפורים השמחים האלה של הליגה, שבכל קבוצה אחרת, אפרופו מה של לוני ווקר, האורות זרקורים שהוא קיבל...
לא, תעצור עם בכל קבוצה אחרת, זה לא בדיוק נכון.
למה?
כי גם שנה שעברה, בברוקלין ראינו אותו מוצא לו תפקיד.
לא, אבל הוא לא היה עד כדי כך טוב כמו שהוא...
הוא שיחק בתפקיד אחר, הוא היה כחמש קטן כזה שמתגלגל וחוסם בפיק אנד רול, אבל...
לא נתת לי להשלים את הנקודה,
לא רציתי שתגיד, לא היה מוצא את עצמו בקבוצה.
לא, מה פתאום, לא, זה לא היה פואנטה, ממש לא, אני חושב שהוא מוצא את עצמו בכל מקום. אני אומר שבכל קבוצה אחרת, ובגלל זה נתתי את לוני ווקר כהשוואה, לוני ווקר על רבע אחד עצום של כדורסל, שבסופו של דבר אולי עזר לנצח גם סדרה נגד גולדן סטייט, קיבל, כן, אחד משמעית עזר לו אולי, התכוונתי להכריע, לא משנה. קיבל כל כך הרבה כותרות, בצדק, כן? כי הוא באמת היה שם גדול. ברוס בראון, אם הוא היה נותן את הריצה הזאת שלו עם דנבר בפלייאוף, עם הלייקרס, אז היום מדברים עליו אחרת לגמרי, הוא היה מקבל הרבה יותר אהבה והרבה יותר ריספקט על מה שהוא עושה עכשיו.
אנחנו נותנים לו אהבה, לא משנה באיזה קבוצה הוא משחק.
כי הוא שחקן, שחקן, שחקן.
כן, כי אני אוהב שחקנים כאלה, שמלבד זה שהם סיפור נהדר, כי הם לא כאלה גדולים והם מוצאים זה, הוא היה השנה שעה ברוקלין, בקבוצה של כוכבים, והתפקיד שלו היה שונה. גם פה הוא הרולפלר, אוקיי? אבל הוא עשה מעין הסבה כמו חמש כזה. כל הזמן היה חוסם בפיק אנד רולים ומתגלגל ומוצא את עצמו במקומות, ובדנבר הוא משחק אחרת. אחרת לגמרי, זה 180 מעלות. והוא נהדר. והוא נותן להם הרבה דברים, והוא מרים את הקבוצה, והוא מתעצבן שהוא יורד לספסל, ובאמת, סיפור אדיר. אני ממש סקרן לראות האם דנבר, שתנוח עכשיו כעשרה ימים, תצליח להחזיק NBA פיינלס שלם, שהוא יותר ארוך מגמר עם אזוריים, כי מהרגע שעוברים למשחק חמש זה שלושה ימים בין משחק למשחק, וטיסות וטיימזונס אחרים, אף על פי שיש להם את היתרון של הביתיות והיתרון של הגובה וכל הסיפור הזה, עדיין הם משחקים, יש את החמישייה, יש את ברוס בראון, ואז זה ג'ף גרין או קריסטיאן, זה התחיל בסיבוב הראשון, זה היה שבעה. שבעה וחצי.
יפה, אתה מתחבר.
ואז זה עוד יותר הצטמצם.
ישר לדברים שרצים לי בראש, כי יש לי טענה אחת למייקל מלון. ראית, טרני ג'ונסון פותח סוגריים בהקשר הזה.
מה, עם ג'ימי בטלר?
לא, מה ששאלתי אותך על מה אתה רוצה להתחיל לדבר בסדרה של דנבר נגד הלייקרס, אז צ'ארלס ברקלי התעצבן, הוא כעס מאוד אחרי שהסדרה הזאת הסתיימה, והוא אמר שכל מה שהוא קרא עליו וראה בטלוויזיה זה לברון פורש, לברון לא פורש, ואף אחד לא דיבר על דנבר, והוא כעס על זה, והוא אמר מייק מלון כמה פעמים, ארני ג'ונסון זרק לו, אם אתה באמת אוהב אותו, אז בבקשה תקרא לו מייקל מלון. לא משנה, זה הרי גם מוזר כזה, לא כל כך מתאים להם, אחרי שהם זכו שוב באמי, אבל הטענה היחידה שיש לי למייק מלון, לקראת סדרת הגמר, בטח בהנחה שמיאמי תהיה שם, תחשוב על הפוטנציאל בג'ימי ורג'י, שהרבה זמן לא קיבלנו את רג'י ג'קסון, שמע בשביל מה הוא הגיע לשם, כן?
זה מאוד מוזר הקטע הזה, אבל זה עובד להם. תראה, אני בטוח שבגמר הם יצטרכו לשלוף עוד שחקן אחד. זאת אומרת, אמרנו, יש ברוס בראון, יש ג'ף גרין, יש קריסטיאן ברון, על הכיפק. הוא ישחק בין השלושה האלה, אבל יגיע המשחק הזה, בין אם זה יהיה 3, בין אם זה יהיה 4, 5, 2, 7, שיצטרכו לשלוף עוד מישהו. אני מניח שזה יהיה רג'י ג'קסון. אין, אני לא... וזה באמת לא מובן, כי זה הייתה נראית כמו החתמה מצוינת, והוא בפריזר. שיחק בסדרה הזאת, בגמר המערב, 2.57 דקות בממוצע. לא קלה נקודה. ואתה מסתכל, אתה יודע, ג'ף גרין, עם כל זה שאנחנו מתלהבים, 16.5 דקות בממוצע בגמר המערב, ברוס בראון 27, ואז זה מטפס. KCP 33, כמעט 34, מייקל פורטר מעל 36, אירון גורדון קרוב 37, וגם מארי וגם יוקיץ' מעל 41 דקות בממוצע בגמר המערב.
מי נשלף ראשון מהשמות על הספסל של דנבר, בהנחה שהם באמת מרחיבים את הרוטציה, מהפול הבא, אוקיי? מעבר לרג'י ג'קסון, יש לנו שם גם את איש סמית, ואת תומאס בריינט, אקסים של וושינגטון, למרות שאיש סמית אקס של חצי מהליגה. אני לא אזכיר את השם של דיאנדרו ג'ורדן, עם כל הכבוד. זיק נאג'י, וולאדקו צ'אנצ'ר.
וולאדקו צ'אנצ'ר.
גם אני חושב. שאם יש שם מישהו שיכנס פתאום לרוטציה
עכשיו... דיאנדרו ג'ורדן לא רלוונטי, תומאס בריינט לא רלוונטי, איש סמית לא רלוונטי. לא זיק נאג'י או וולאדקו צ'אנצ'ר.
הוא מרווח את המגרש, דופק שתשעות.
הוא גם מגוון בתפקידים, מול מיאמי מרכבים נמוכים, הוא יכול למצוא, לשמור על כל מיני
שחקנים. בכלל, דעתי הוא שווה דקות ברוטציה כבר עכשיו. זה לא משהו שצריך לשלוף אותו. אבל
אני מניח שהוא יהיה מהפול
שהזכרת הראשון. אנחנו זומים עם מייק מלון, מייקל, שיודע לקבל את
ההחלטה. אין לי בעיה איתו, אני לא מבקר אותו.
דנבר תתחיל את סדרת הגמר ככל הנראה בבית. שוב, אם מיאמי תעלה, אם בוסטון תעלה, אז הגמר יתחיל במסצ'וסטס, where the trees are green. זה קורה בראשון ביוני, ביום חמישי. ועכשיו...
בלילה בין חמישי לשישי.
השאלה שנותרה פתוחה, לסיים את הפרק הזה, שהיא לא שאלה קצרה בעיניי, היא לברון ג'יימס.
אני לא הבנתי את ה... הופתעתי, ראיתי את הידיעה והכל. קשה להתייחס לזה, כי באמת זה נראה כמו איזה שהוא, בזה שאנחנו מכירים את לברון כל השנים האלה, שמצד אחד לא אומר דבר שהוא לא חשב עליו, אין לו שליפות מהמותן. מצד שני, הוא נוטה לעשות דרמה. קשה לי לדעת איך להתייחס לזה. האם הוא באמת שוקל פרישה? יכול להיות. יכול להיות שהוא הבין. אוקיי, אני לא יכול להיות לברון ג'יימס, והפער הזה שנוצר, כבר רגשית הוא לא מתמודד איתו.
אני חושב...
אני באמת, אין לי, אני לא יודע, אולי מצד אחר, אולי הוא שמע מברוני, הוא אומר, תקשיב, אבא, אם אתה תבוא עכשיו שחק איתי, זה יהיה לי קשה עם זה. אז אולי הוא אמר, אוקיי, אם הבן שלי לא רוצה שאני אבוא, שזה החלום הגדול האחרון שנשאר לי, אז אולי אני צריך לפרוש. יש מלא תרחישים שאני יכול לחשוב עליהם של מנגנונים שהובילו לדבר הזה.
אני אמרתי את זה לשים אתמול בשידור, הוא כעס עליי. אני חושב שאולי אפילו הסיפור הזה של קרמלו והפרישה שלו באותו יום. זאת אומרת, זאת לא הייתה הסיבה להגיד את מה שהוא אמר, אבל בוא נגיד שבשביל לעמוד מול המיקרופונים ולהגיד שיש סימן שאלה לגבי החזרה שלו למשחק בעונה הבאה ולדבר על פרישה, לזרוק את המילה הזאת בכלל לאוויר, אז זה משהו שמבשיל לידי מחשבה, לכדי מחשבה מסוימת אחרי שזה עובר כמה סינונים. והוא גם אמר במסיבת העיתונאים הזאת, ששאלו אותו על קרמלו אנטוני, כמובן איך הם אוהבים, אתה יודע, העיניים שלהם נדלקות, כשמדברים על שחקנים אחרים, בטח כן, קרמלו שהוא חבר קרוב שלו, כן. אז שאלו אותו איך הגבת על הודעת הפרישה שלו, אז זה אומר, הגבתי אליה לפני שבוע, כי אני צילמתי את הודעת הפרישה הזאת.
גדול.
הוא היה איש שם שהפיק את הסרטון הזה.
אני לא מאמין שהוא צילם, בטח רק הביא צלם.
כן, או שאולי בשביל לשמור את זה בסוד ובשקט.
אז הוא צילם.
אז זה ממש צילם. לא, סביר להניח שזה חברת אף אחד.
אם זה הוא, אז הוא צילם לא רע.
כן, הוא אחלה צלם, בנוסף לזה שהוא אחלה שחקן. אני חושב שזה כאילו, אתה יודע, מצבור של דברים שגורם לבן אדם לחשוב על החיים קצת, 20 שנים, כל מיני נקודות,
ציון דרך. מה לזרוק את זה עכשיו? הם צריכים לסיים את ה... מבחינתי, הלייקרס מסיים את העונה בטעם טוב.
אז זהו, יכול להיות שיש פה מסר, אוקיי? יכול להיות שיש פה מסר.
תחזיקו אותי.
רוב פלינקה.
יש לו חוזה.
לא, לא תחזיקו אותי, אלא בסדר, זה שיש לו חוזה, אוקיי, אני אפרוש, אני לא אשחק כדורסל, אם לא יהיה פה משהו ששווה את זה. כי הוא דיבר כל הזמן על, לא מעניין אותו לעשות גמר מערב, הוא מעניין אותו לקחת אליפויות.
אין בעיה.
והוא מרגיש כנראה שהוא לא יכול לעשות את זה עם הקבוצה הזאת. אפשר להבין. יש פה, לדעתי, בעיה אחת גדולה. שנייה, תכף נגיע לקבוצה עצמה. בכל מה שקשור לתהליך מחשבה של לברון, כמו שאמרת, הוא דרמטי. מצד אחד, ומצד שני, כן, יש פה הרבה דברים שהם נסתרים, אנחנו לא נדע אותם בחיים.
רב הנסתר על הגלוי,
רוני ג'יימס, שמרגיש שהוא גם ככה מקבל את כל החשיפה שלו בחיים, בגלל אבא שלו עכשיו רוצה להיכנס לליגה ולהתחיל בדף חלק, ולא לשחק באותה קבוצה איתו, אז אני בטוח שהוא לא אמר לו, אבא תפרוש, אני לא רוצה שתשחק בליגה, יכול להיות שכן, שזה משהו שהוא דיבר עליו, שהוא אמר לו, אני חושב שזה יפעיל עליי יותר מדי לחץ, זה ימנע ממני להתמקד נטו בכדורסל, גם זה לגיטימי והגיוני, כן, אם לברון עכשיו הולך לשחק עם הבן שלו, וזאת תהיה גם עונת פרישה שלו ב-NBA, זה יהיה קשה מאוד, הדקות שלהם ביחד, יהיו הרבה ביקורות של נפוטיזם, אנחנו מכירים את הליגה, אנחנו יודעים את המציאות של הרשתות החברתיות, איך הדברים עובדים עכשיו, זה בלתי נמנע, לפעמים זה גם יהיה מוצדק, אולי זאת סיטואציה שאם אני הבן של לברון, אני הייתי מעדיף להימנע ממנה עם כל האהבה לאבא ורצונות להגשים את החלום שלו, אני עדיין לא חושב שזה אומר שהוא יפרוש לגמרי, תשמע, הוא שחקן יותר מדי טוב בשביל לפרוש, זה לא הגיוני, כן. שהוא עכשיו יקום ויעזוב את המשחק, בוא נגיד שהוא טופ, אם לא טופ 3, הוא טופ 5, הוא גג טופ 10, ואני, לא, הוא לא טופ 10, הוא טופ 5. גם עכשיו, כשהוא עם הלשון בחוץ, סוחב את הקבוצה הזאת עם 40 נקודות, 10 ריבאונדים, 9 אסיסטים, ב-60% מהשדה, כמעט ולא איבד כדור במשחק הזה, ומה שמסביב פשוט לא היה מספיק, עם דגש על דיאנג'לו ראסל, עם דגש נוסף על רויה צ'ימורה. עכשיו, רויה צ'ימורה נתן ריצה מדהימה בפלייאוף הזה, והוא הרוויח לעצמו הרבה מאוד כסף לעונות הבאות. אני לא יודע אם זה ברמת השכר שהוא עשה בוושינגטון, כי אנשים לא מטומטמים בליגה הזאת. עדיין, אנחנו מדברים על ריצה אחת בפלייאוף, על יכולת לעלות מהספסל, לקלוע ב-49% מחוץ לקשת בזמן הזה, במעל ל-60% לדעתי מהשדה, זה מספרים שבדרך כלל לא חוזרים על עצמם. כשאתה מנתח שחקן, אתה רואה את מה שהוא עשה לפני זה, ובסדר, יכול להיות שגם המערכת שהייתה שם, אנחנו יודעים את זה טוב מאוד, אנחנו עוקבים מקרוב אחרי וושינגטון,
מבינים שיש שם בעיות. הוא נתן לעצמו סיכוי שקבוצה אפילו טובה, לא סתם קבוצה תחתית שיש לה כסף לשלם, יכולה לשקול אותו.
זה עדיין לא שווה. 42 דקות במשחק הדחה, כשהוא פתאום נכנס לחמישייה בפעם הראשונה, דרווין עשה קצת טעויות במהלך הפלייאוף, לדעתי, בכל מה שקשור לרוטציה. הוא כן עשה שינויים, אני כן אתן לו את הקרדיט על זה. אגב, לא אני היחיד שחושב שהוא עשה טעויות. גם דיאנג'לו ראסל זרק משהו על הירידה שלו לספסל במשחק הרביעי. זה היה שיח לפני המשחק השלישי. והסיבה לכאורה שזה לא קרה כבר אז, הייתה כי דיאנג'לו ראסל הודיע או רמז שאם הוא יורד לספסל בסיטואציה מסוימת, שישכחו ממנו, הוא לא יישאר שם.
שלא יישאר.
מה שקרה, שזה מאז, בוא נגיד שבנקודת הזמן ההיא של גיים 6 נגד ממפיס, שדיאנג'לו ראסל עושה 21 נקודות במחצית הראשונה, ומסיים עם 30 פלוס, 31, 33, לא משנה. או שאפילו לא הוסיף נקודות, לא, היה לו משחק של 30 נקודות, היה לו משחק של 21 נקודות שהוא לא קלע במחצית השנייה, אני כנראה עושה מיקס בין שני המשחקים האלה, אבל הוא נראה כמו ה-missing ingredient, ואז אתה מסתכל על המספרים שלו בסדרה נגד דנבר, ובכלל היכולת ההגנתית שלו, אז כן, היו לו רגעים, היו לו איזה כמה שלשות שם בסדרה נגד ממפיס והכל, אבל זה לא מספיק בשביל ללכת לאליפות. זה די ברור. קטע גדול, שקיירי ארווין היה בשני משחקים נכון. של הלייקרס במהלך הפלייאוף. משחק הראשון זה אותו משחק 6 נגד ממפיס של כן. דיאנג'לו ראסל, שהוא הלך בסוף הרבע השלישי. אתמול הוא נשאר עד הסיום.
רצה להרום את הגופה.
כן, אני התפזרתי פה מלברון לשחקנים אחרים, אבל זה מוביל אותנו כבר למה הקבוצה הזאת צריכה לעשות, ואת מי אתה משאיר מבין השחקנים הצעירים, אפרופו קיירי ארווין, אפרופו שוק השחקנים החופשיים, ג'יימס ארדן, לא יודע, פרד ון וליט, כל מיני שמות, אתה בתור...
ון וליט מצוין.
אוהד של הלייקרס.
קודם כל, הם צריכים רכז. צריכים רכז. וון וליט זה בחירה טובה, עדיפה על, כל הקרוסל הזאת שקיירי מביא, גם אם על המגרש זה הרבה דברים טובים. הם צריכים לחזור להיות גדולים, לשמור. ביזלי לא קיבל מספיק הזדמנויות, אז אולי אפשר לבנות אותו. ראסל, שמע, עשה הרבה דברים שעזרו ללייקרס לנצח גם בנקודות זמן חשובות, אבל הוא שומר כל כך גרוע, כל כך חלש, באחד על אחד, באזרות, עדיף שחקן אחר. עדיף להביא גארד אחר, לא שוון וליט הוא ה... אתה יודע, קוואי לנארד, אבל הוא מתאמץ, שומר טוב. אז הייתי שמח לפרד וון וליט, לרכז, ואז להתחיל לבנות, שלברון, שזה תהליך שקרה, יוביל את הכדור הרבה פחות.
אגב, הסוכן של פרד וון וליט זה ריץ' פול.
נקלאץ', כן. אז אם מתחילים מרביעייה של רכז בסדר גודל של פרד ון וליט, אוסטין ריבס, אנטוני דייביס ולברון, זו התחלה טובה.
אוסטין ריבס הולך להיות restricted free agent. הלייקרס ישבו את ההצעה הכי גבוהה שהוא יקבל, אבל זה גם, זה לא הצעות יותר מדי גבוהות, בגלל ההיסטוריה שלו, בגלל שהוא נבחר בדראפט והכל זה, הוא אמור להרוויח איזה 11 מיליון דולר לעונה, הוא לא יישב על תקרת השכר שלהם. דיאנג'לו ראסל בלי חוזה לעונה, בוא נעבור שנייה על רשימת
הצ'ימורה בלי חוזה, דיאנג'לו ראסל בלי חוזה. ביזלי, אני חושב שלוש עוד שנה אחת, אם אני זוכר.
לא, היחיד שיש לו חוזה לעונה הבאה, זה, כן, מליק ביזלי, ג'ארד ונדרבליט, שזה חוזה קטן של 4.6.
זה בסדר, הוא שחקן רוטציה טוב.
למו במבה יש חוזה לעונה הבאה.
גם בסדר.
ועוד איזה קצת כסף של מקס קריסטי. מעבר ללברון, כמובן, לאנטוני דייביס. אוסטין ריבס, עדיפות ראשונה ועליונה.
אין שאלה.
איזה שחקן. איך אני אוהב את אוסטין ריבס.
אחלה אוסטין ריבס.
התנועה שלו עם הכדור, היכולת שלו לספוג מגע ולסיים, באמת, טופ נוטש. מעבר לזה, אתה מסתכל על השחקנים החופשיים. אז חלקם עם אופציית שחקן, כן, אבל הלכה למעשה הם שחקנים חופשיים. ארדן, קיירי, פרד ון וליט, זה בגזרת הגארדים הבכירים. פורזינגיס עם אופציית שחקן. קריס מידלטון, שחקן חופשי. ברוק לופז, שחקן חופשי. ניקולו ווצ'ביץ', שחקן חופשי. דריימון גרין, עם אופציית שחקן שלו, כנראה חופשי. ג'רמי גרנט, בפורטלנד, שחקן חופשי. אוג'ן אנובי, יש לו, אני חושב, אופציה של הקבוצה, קייל קוזמה כמובן. זאת אומרת, אלה השמות פחות או יותר. אין איזה שהם שחקנים בולטים חוץ מפרד ון וליט שיכולים וצריכים להגיע ללייקרס ולהפוך אותה באופן דרמטי. אולי ג'ורדן קלרקסון, משהו מהספסל, אם יכולים לפנות לו קצת כסף. אבל יש להם מתחת לתקרה איזה 35-40, בהנחה שהם מנקים את כל השחקנים האלה. ושאלת השאלות, אני חושב, על רוי הצ'ימור. זאת אומרת, אם הוא נשאר שם או לא, אם הם יציעו לו כסף.
אני מניח שההצעה מסוימת תהיה, ועוד פעם, זה שאלה, הוא לא השחקן הראשון שצריכים להחתים. הוא עשה הרבה דברים מפתיעים, עשה הרבה דברים טובים. לשרוף עליו 20 מיליון דולר, זה לא טוב. זה כל שאלה, מה יהיו לו ההצעות, ואם הוא ילך, אפשר למצוא שחקנים שיתנו משהו אחר שהוא לא נותן. אבל זה מאוד תלוי בגארד שהם מחתימים.
מעבר לזה, שמעת את הרעיון של רופי לינקה, ואת הדברים שיצאו אחרי זה, בכל מיני דיווחים, טרי יאנג, אופציה לטרייד, אולי הם חושבים לעשות סיין אנד טרייד עם רוי הצ'ימורה, כל מיני דברים ש... אני חושב שהסיפור הזה עם לברון, אם יש משהו בדברים שהוא אמר שאולי צריך להתכונן אליו, זה... לדעתי הוא מכין אותנו לאיזו הפסקונת קצרה בתחילת העונה הבאה.
סבבה.
זה לדעתי הכיוון של הדברים שלו והמחשבות שרצות לו בראש.
בוא נראה. יגיע הדראפט, יגיע פרי אייג'נסי, נהיה הרבה יותר חכמים.
קיצור, הלייקרס טובים. הלייקרס לא סתם הגיעו לגמר המערב, זה לא שהם צריכים הרבה מאוד שינויים, אבל יש להם הרבה דברים לחשוב עליהם בקיץ הזה.
הם נצאת אופטימיים מהסדרה הזאת.
לא הרבה שחקנים נשארים שם, מבחינת מי שהגיע. ובטח מליק ביזלי, שהוא עם 16 מיליון דולר, שכמו שאתה אומר, לא קיבל מספיק הזדמנויות, גם לטעמי. משהו אחרון, ג'ובה, לסגור? יש לך איזה שאוט-אוט?
שיגיע הגמר.
שלא עשינו?
לא, נתנו הרבה שאוט-אוטים.
לא, אני דווקא סבבה שיגיע. האמת שכבר העדפתי שזה יסתיים בסוויפים ויש שבוע לישון, אבל אחלה. אם בוסטון עושה משחק שבע...
לא, בלי שבע.
לא, כי זה קרה שלוש פעמים בהיסטוריה, את זה לא אמרתי, רק נסגור עם הנתון הזה. פעם אחת בשנות ה-50, עם סיריקיוז, פורטלנד עשתה את זה נגד...
חזרה מ-3-0-3-3.
כן, חזרה מ-3-0-3-3 והפסידה. והפעם שאני לא אשכח בחיים שלי, ואני חושב שסיפרתי לך את הסיפור הזה אולי, אבל זה סיפור ממש קצר, פלייאוף 94, דנבר, אחרי שעשתה את האפסט נגד סיאטל וחזרה מפיגור 0-2, והייתה מדורגת שמינית הראשונה לדיח ראשונה, הגיעה לחצי גמר המערב נגד יוטה, והייתה בפיגור 3-0, וחזרה ל-3-3, הפסידה את המשחק השביעי, וזה משהו שהרבה אנשים לא זוכרים, למה אני זוכר את זה כל כך חזק? המשחק השישי בסדרה, זה משחק שראיתי מחצית שלו, רבע שלו, באיזה חנות ספורט בניו יורק, זו הייתה הטיסה הראשונה שלי בחיים לחול, בר מצווה, בשלקחתי לארצות הברית, וכשנכנסנו לחנות הזאת, בן אדם שעמד שם וצפה בעצמו ברבע האחרון הזה של המשחק הזה, הוא בטוח לא זוכר, והזכרתי לו, סיפרתי לו על זה כמה פעמים, ואיפה זה? עודד קטש. זו הפעם הראשונה בחיים שראיתי את עודד קטש. כאילו,
אין פרס. אני לא חושב שיש עוד מה להוסיף אחרי הסיפור הזה.
תודה רבה, ערד, שהיה איתנו כאן והפיק. תודה, ג'ובה, ותודה לכם שהזנתם. ביי ביי.